ברוכים הבאים לווילד קארד, פרק 16. העונה מתהדקת ונכנסת לשלבים המכריעים. שלישיית הצמרת עושה את העבודה, כל אחת בדרכה. טוטנהאם מקבלת חזרה את סוני, יונייטד ממשיכה בחגיגת הילדים, והמחזור הכפול הראשון הרציני מגיע, וכל אחד מסתכל לראות כמה שחקנים מחזיק, עם עין אחת כמובן לעבר המחזור ה-26 החסר. לחצים והחלטות לא פשוטות לפנינו, וזה הזמן לעשות סדר ולדבר על מה שהיה, ובעיקר על מה שצפוי לנו בשבועות הקרובים, בליגה הטובה בעולם. איתי, כמו בכל שבוע, אלעד, FPL ג'ינג'ר, מה שלומך?
בסדר, פנטזית אני כבר סוחב איתי על הגב שני חצים אדומים, הודות לכמה אנשים מאוד ספציפיים שכבר בניתי להם בובות וודו, אבל נדבר על זה בהמשך, על רמת העיצוב שלי. מה איתך?
אני בסדר, החורף הזה פיל אותי לרצפה, לקרשים, אני בדיוק מחלים ממחלה, בפרק האחרון, או זה שלפניו, שקלטנו, אתה לא השתתפת גם מסיבות דומות, אז אני מקווה שהפגרות וההדרויות מאחורינו, ואנחנו נצא מפה מחוזקים להמשך הדרך כדי לעלות בדירוג.
יאללה, קדימה, אני מקווה.
אוקיי, אז מה יש לנו היום? בעצם אנחנו סיימנו את המחזור ה-24, לפנינו המחזור ה-25, שכמו שאמרתי בפתיחה, מביא איתו את ה... בעצם הוא המחזור הכפול הראשון, היה לנו מחזור כפול שהיה בגלל התחייה של ברנלי ולוטון, אי שם במחזור ראשון או שני, אבל פה כשאנחנו אומרים מחזור כפול, זה מחזור שבו יש נפח של קבוצות או שחקנים, שאנחנו יכולים להשתמש בהם, ובאמת הם משפיעים על החלטות שלנו, שאנחנו רוצים להסתער עליהם, אז 25 הוא המחזור הזה, 26 שאחריו, מחזור חסר, וגם מחזור 29 מתחיל כבר לקבל את הצורה שלו, בתור מחזור חסר, אפילו חסר מאוד. אז לפני שנצלול לכל הדברים האלה, בואו נתחיל, הרבה זמן לא עשינו את זה, בואו נשמע קצת איך לראות את הקבוצות שלנו, זה קצת מעניין אנשים, גם היה שינוי מאז הפעם האחרונה שדיברנו על זה. במיוחד אצלך, אמנם דיברת על חצים אדומים, אבל בגדול, מצב לא רע. אז בוא,
כן.
תספר לנו איפה אתה נמצא.
כן, אז בגדול אני לפני שבועיים, כאילו 2 game weeks, הבאתי את אוליס, והוא בעצם הקפיץ אותי מאוד מאוד גבוה בניקוד, הגעתי לאזור ה-30 אלף, וזה היה מאוד מאוד כיף, אבל אתה יודע, כשעולים למעלה, אז פתאום האוויר מתחיל להיות קצת דליל וקשה לנשום.
כשאוליס למעלה.
כשאוליס, יפה מאוד, יפה מאוד מאוד. אז כן, כשאוליס למעלה, אז באמת קצת נגמר החמצן, ואנחנו סוחבים איתנו פציעות בסגל, הסגל חבול, ירדנו בשני המחזורים האחרונים לאזור ה-90 אלף, אבל... מרגע של עצבות נצא גדולים.
יפה מאוד. אז את המחזור האחרון סיימת עם...
68 נקודות, סליחה, 69 נקודות מינוס 4, זה אומר 65, הבאתי את ג'ון סטונס, והבאתי את נטו, על אוליס ועל זינצ'נקו, שניהם לא שיחקו, אז זה בעצם המינוס השתלם לי, אבל אני נפגעתי משמעותית מגבריאל ומפלמר, שהם שני שחקנים מאוד מוחזקים, שאני לא מחזיק בהם, וכן, זה מאוד כואב.
אוקיי, יפה. אצלי המצב לא מאוד שונה, במחזור הזה ספציפית חץ אדום, קדם לו חץ ירוק מאוד מאוד גדול במחזור שלפניו, עם 94 נקודות, הרבה בזכות פודן והשלושר, רישרליסון, ווטקינס, אמנם לא קופטן, אבל נמצא כמו אצל כולם. היה מחזור די טוב שנתן הקפצה מאוד יפה. מחזור האחרון, חץ אדום קטן, שם אותי במקום ה-148 אלף בעולם. את הנקודות שלי במחזור הזה צברתי אלן קפטן. אני מניח שזה היה קפטן די אובייס, אבל ראינו לפי האפקטיב אונרשיפ שלו שעדיין הייתה פה תועלת בקפטון של אלן ביחס למה שהיינו מצפים. מצב רגיל של אלנד, יכול להיות שזה הרבה מאמנים שעדיין לא חשבו ש... דחוף להביא אותו, שחשבו שאפשר קפטן מישהו אחר. פה בעצם מי שקיפטן את אהלנד הלך על הסייף וגם הרוויח. סאקה ופלמר היו התורמים הגדולים הנוספים, כל השאר די חירבו, סיימתי עם 71 נקודות המחזור הזה. והפנים קדימה, ראוי לציין שאני עדיין בגביע, שזה מרענן וממש נחמד.
סינדרלה.
ממש, אחד מתוך 16,000 קבוצות, משהו כזה. שוב, זה לא משהו שמעניין או משהו שאני עובד לאורו, אבל כל עוד זה קיים וזה נמצא, זה באמת כיף להמשיך ולתחזק את הדבר הזה.
אני מסכים, וכל הכבוד, את סחטן.
תודה. למזלי נפלתי על קבוצה בלי סאקה ובלי פלמר במחזור הזה. לא ברור.
וואי, איזה כיף.
איך הוא הגיע לך. טוב, אוקיי, אז אנחנו, מה שאנחנו נעשה עכשיו, זה נעבור לדבר על המשחקים שהיו לנו בסוף השבוע האחרון. נעבור על המשחקים הגדולים, גם על הקבוצות, על המשחקים הנותרים, נעבור יותר בקצרה, אבל בעיקר על הגדולים, ואז באמת נוכל להתפנות ולדבר על המחזורים שלפנינו, שכמו שאמרנו, הם די מיוחדים. והיום, כדי להציג את הקבוצות ואת המשחקים שנעבור עליהם, כל פעם אני אחוד לך חידה, אם אתה רוצה אולי אפילו תיקח איזה כמה שניות ותיתן אולי למאזינים לחשוב על זה, או שאם הם רוצים הם יכולים לעצור ולחשוב בעצמם, וככה בעצם נעבור אל המשחק הבא.
יאללה, נשמע כיף.
אתה מוכן?
כן, כן, קדימה, רוץ.
טוב, הראשון הוא קצת פחות חידתי, אבל אנחנו נסתדר גם עם זה. ב-23 לעשירי 2021, אתה זוכר איזה משחק היה? מה קרה במשחק הזה? אוקיי, אני אחסוך לך. צ'לסי פגשה את נוריץ' בבית, התוצאה הייתה 7-0. אוקיי? מייסון מאונט הפקיע 3, קאלום מאדסון עודו הפקיע, ריס ג'יימס, בן צ'ילואל. במשחק הזה קרה משהו מיוחד. אתה יודע להגיד לי מה קרה?
ורק למישהו אחד לא נשאר.
ורק לאחד לא נשאר, לחלוץ אחד, הלו קאי אברט, וזה מחבר אותנו לאחד ממשחקים שהיו בסוף השבוע האחרון. מהו המשחק?
ארסנל נגד ווסטהאם כמובן, דרבי לונדוני.
המשחק המטורף של סוף השבוע, 6-0 הענק של ארסנל כמובן על ווסטהאם. המשחק הזה היה דומה למשחק מול נוריץ', מהסיבה שכל שחקני ארסנל שפתחו הביאו החזר בניקוד, לא סיימו עם בלנק, למעט שניים, אחד שמומחה בתחום, קאי אברץ, והשני הוא
מרטינלי.
מרטינלי, נכון. שחקן דווקא עם אחוז החזקה שהלך וגדל אחרי הופעה טובה נגד ליברפול. אלה שני השחקנים היחידים בעצם שסיימו ללא החזר, אבל חוץ מזה הייתה שם חגיגת החזרים אחת גדולה. ולא רק החזרים, הייתה חגיגת כדורגל אחת גדולה. אז בואו באמת נפתח ונדבר על המשחק הראשון שלנו, ה-6-0 המהדהד של ארסנל על ווסטהאם. אנחנו ראינו את ווסטהאם בתקופה האחרונה, ראינו שהיא לא טובה, המלצנו אפילו לתקוף אותה. אני, לפני המשחק שלהם נגד יונייטד, אני מאוד רציתי ללכת על גרנצ'ו. באמת האמנתי שווסטהאם במצב הנוכחי שווה תבוסה נגד כל קבוצה שהיא נורמלית, אוקיי? אז ארסנל באה ועשתה את מה שעשתה.
כן,
אתה יכול להסביר לי מה באמת קרה שם?
תראה, בגדול ווסטהאם היא קבוצה עם שיטת משחק שהיא מאוד מאוד פשוטה, זה כדורגל מאוד נסוג ומתפרצות, ארסנל הצליחה מאוד מאוד מהר לפרוץ את זה, ומהרגע שזה נפרץ, פשוט לווסטהאם לא היו תשובות, כי הקבוצה לא מפותחת מספיק טקטית, והיה שם כאילו קריסה שהיא כבר כאילו הרבה מעבר לזה, ואני אשים רגע בצד את ווסטהאם, ואני אגיד שארסנל נכנסת לתקופה שהיא מאוד מאוד טובה, אנחנו רואים את הכדורגל כבר הרבה יותר חיובי וכיפי, קצת יותר מזכיר את שנה שעברה, סאקה נראה יותר טוב, ואודגורד נראה יותר טוב, זה מאוד בלט גם בניצחון על ליברפול בשבוע שעבר, אז כן, זה בגדול.
כן, באמת, שיצאנו לפגרת החג, לא חג המולד, פגרת החורף שקורית אחרי הקריסמס, ארסנל יצא בכושר מזעזע, אחרי שני הפסדים, אחד מהם גם היה לווסטהאם, בבית, ובאמת היה נראה שאולי אין לארסנל את מה שדרוש בשביל לעשות את הריצה הזאת עם סיטי וליברפול, אבל באמת ארסנל חזרה בכוחות מחודשים, ובקבוצה שאמרנו עליה שקשה לראות את מי אני מביא ממנה, כי סאקה היה נראה לא מספיק קליני, ואודגורד לא נתן, מרטינלי לא נתן, ההגנה לא הייתה יציבה לתקופה, עכשיו אנחנו מקבלים קבוצה שפתאום הופכת להיות מאוד מאוד מושכת בינינו.
כן. כן, אני חושב שעדיין
אז
יש
מי
פה כמה
באמת
בעיות.
היית ממליץ ללכת
אז זהו, אני חושב
מארסנל? איך
שבאמת
היית ממליץ?
יש פה כמה בעיות בארסנל, שבגדול היא קבוצה שמאוד קשה לטרגט את שחקני ההגנה שלה, אבל היום זה נראה לי שהתמונה היא כבר מאוד מאוד ברורה, שיש שם שחקן אחד הגנה שהוא מאוד מאוד בולט, שקוראים לו גבריאל, והוא באמת מאוד מאוד מסוכן במצבים הנייחים, והוא נותן החזרים מדהימים, זה כאילו נכס מספר אחת. בקישור, סאקה מאוד מאוד יקר, ואודגור מאוד יקר ולא מחזיר מספיק ביחס למחיר שלו, הוא פחות חרמן משנה שעברה מבחינת מספרים. מרטינלי מוחלף מאוד מאוד מהר, ולכן אם אנחנו רוצים מישהו בהתקפה שם, קשה ללכת על מישהו לא סאקה, מאוד.
אני מסכים. סאקה, אמנם המחיר שלו הוא הגבוה בקבוצה, באופן טבעי, הוא עומד על 9 מיליון, אבל נוכחנו לגלות את זה גם בתקופות החלשות יותר שלו, שזה נכס ששווה להחזיק, דיברנו על זה, רצפה מאוד גבוהה, תקרה הייתה קצת נתונה בספק, אבל עכשיו אנחנו רואים שהוא בכושר טוב. הקבוצה בכושר טוב, הקבוצה הולכת אליו כשהיא בכושר טוב. לצד השני שערים שלו, הוא הגיע גם לעוד מצבים, היה מאוד מאוד פעיל במשחק. שוב, המשחק הזה הוא לא דוגמה, הוא סתם בהתבזות נוראית, אפשרה לארסנל, אם הייתה רוצה גם לסיים את זה ב-10 ו-11 אפס. אבל שוב, סאקה הוא המיין טארגט בקבוצה הזאת, כשהקבוצה מתחברת ותוקפת כמו שצריך, הלו"ז של ארסנל קדימה נראה טוב, קבוצה על הגל, כרגע באמת שווה להחזיק לפחות שני נכסים, שכמו שאמרת, הראשון הוא בוקאיו סאקה, השני גבריאל, גם אחוז החזקה שלו מאוד מאוד גבוה ומאוד מאוד פוגע, שנינו יכולים להעיד על זה, אז באמת נראה כמו משהו שחובה להחזיק, וגם יותר מזה, השערים של גבריאל נגד קריסטל פלאס והשער עכשיו ועוד מצבים שהוא מגיע הם כתוצאה מתרגילי נייחים שארסנל עושה בצורה מדהימה, סבא? הדבר הזה לא מקרי, ארסנל היא קבוצת מצבים הנייחים הטובה בליגה, מנצלים מצבים והם עושים תרגילים שמיועדים לגבריאל בעיקר וגם לסליבה, וזה לא סתם שהוא פשוט נמצא שם במשחקים האחרונים, אז באמת זה משהו ששווה מאוד להתייחס אליו.
כן, מסכים מאוד. אני אתן עוד איזה נגיעה, ומבחינתי גם לעבור הלאה מארסנל, כי אני חושב שבאמת אין יותר מדי מה להגיד פה. הדבר היחיד שאני רוצה להגיד זה שבעיניי דקלן רייס, שבישל פעמיים והביא את השער, ובישל נגד קריסטל פלאס, הוא החליט ללכת את הקרנות וזה, הוא עדיין מבחינתי לא נכס פנטזי, גם לא כקשר חמישי, אני חושב שיש אופציות הרבה יותר טובות ממנו, ומי ששם שם את העין, לדעתי זה לא שווה את זה.
נכון, גם אם המחיר נראה יותר אפיל, כאילו בגלל ה-5-4, זה באמת, גם באזורי המחירים האלה אנחנו יכולים לקבל קשרים שהם הרבה יותר התקפיים ממנו. אז גם אם אנחנו בקשרי בדג'ט, יש אופציות טובות ממנו, מי שבמקרה תפס את זה, תחק אותה. ובאמת אין הרבה מה להרחיב, במיוחד לא על ווסטהאם, כרגע זה קבוצה של, לצערנו, כל עוד מויס שם, וזה די מוזר שהוא עדיין בתפקיד, לא שאנחנו מעודדים פיטורים, הקבוצה נראית ממש רע ולא שווה ללכת, גם עם החזרה של קודוס מאליפות אפריקה, עדיין אנחנו רואים ש... זה לא מספיק טוב, וקבוצה צריכה לעשות שינוי בשביל שנוכל להתייחס אליה בתור קבוצת פנטזי, בתור נכסי פנטזי רציניים. ובואו באמת נעבור למשחק הבא, אוקיי?
כן, אני מוכן.
המשחק הבא, אני רוצה להציג לך שורה סטטיסטית של נקודות פנטזי של שחקן אחד, אוקיי? בששת המשחקים האחרונים, 7 נקודות, בלנק, הוא לא שיחק, 11 נקודות, 10 נקודות, 8 נקודות, 6 נקודות. מי אני? ממוצע של 8.4 נקודות למשחק.
שאלה טובה. זה כולל המשחק האחרון?
כולל.
וואי וואי.
אני אחזור ונפתור. ששת המשחקים האחרונים. 7 נקודות, לא שיחק, 11 נקודות, 10 נקודות, 8 נקודות, 6 נקודות.
לא יודע, אני אאמר. אוילונד?
יאללה. אוילונד! רסמוס אוילונד. 5 החזרים בחמשת המשחקים האחרונים ששותף בהם. נראה נהדר, ואנחנו נעבור מפה למשחק הבא שלנו. מקדים קבוצות ומשחקים לא פחות מעניינים, אבל באמת כשמגיע אז מגיע. מנצ'סטר יונייטד עם ניצחון 2-1 על אסטון וילה בווילה פארק. רסמוס אוילונד מפקיע משער של מבישול של מגווייר. דולס לואיז מאזן, כותב 3 בונוס כמובן, ומקטומיני מנצח בדקה 86, מלך השערים של מנצ'סטר יונייטד. יונייטד משלימה סוויפ עונתי על אסטון וילה, ואסטון וילה ביתה כבר ממש לא מבצרה, הפסד שני ברציפות בבית.
כן,
מה יש לנו להגיד? בוא נתחיל עם
הצד
המנצח, מנצ'סטר יונייטד.
כן, טוב, בוא נתחיל עם מנצ'סטר יונייטד. אני חושב שבאמת נגעת בשחקן הכי קליני והכי משמעותי בתקופה האחרונה, אוילון, משהו שם נפתח. דיברנו על זה באחד הפרקים, שגם בעונה שעברה שלו באטלנטה, החצי עונה השני שלו היה הרבה יותר טוב, הוא קבע שער אחד אל מול 8 שערים, אם אני לא טועה בסטטיסטיקה, והוא נראה ממש טוב.
ממש, לחלוטין, ובאמת הופך להיות נכס מאוד מאוד מעניין. אנחנו ניגע בזה בהמשך על הרבה מאמנים נמצאים עם סולנקה, שעכשיו קצת יש אסטרטגיות יציאה ממנו, למרות שב-28 יש לו דאבל שהוא מאוד 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 היינו רוצים שהוא יצאנו בדאבל כזה של שפילד ולוטון, אבל יש לו עד אז משחקים שהם קצת קשים, ובאמת מחפשים מי שיאייש את העמדה הזאת של החלוץ השלישי, בהנחה שווטקינס ואלנד מאסט, אז בעיניי אוילונד כרגע מקום ראשון ברשימה הזאת. בבלנד גיימוויק של 26 הוא פוגש את פולאם, משחק בתור התחלה, וגם פוגש את פולאם, משחק לא הכי קל, אבל משחק בסדר גמור. יש להם את לוטון במחזור הקרוב. באמת מעניין מאוד, מבחינתי הוא האופציה הראשונה להחלפה של סולנקה במידה ומחפשים כזאת.
כן, אני מסכים איתך מאוד. חושב שהוא גם בהתקפה של יונייטד כרגע הנכס הכי רלוונטי והיחיד שרלוונטי, ואני אשמח ברשותך לגעת בעוד נכס מצוין לדעתי מיונייטד, שאני בתקופה הזאת, אני חושב שזה דיאגו דלות. הוא מאוד מאוד קדמי, הוא סוף סוף נראה כמו דיאגו דלות של התקופות הטובות בעונה שעברה. במשחק נגד אסטון וילה הוא בישל, יצר מצב גדול, עוד 2 מצבים פרט לזה. ההגנה של יונייטד היא קצת שייקית, אבל היא יכולה קצת להתייצב, יש איזושהי רוח גבית מאחורי הקבוצה הזאת. אני חושב שזה גם הרבה קשור לאוילנד וליכולת שלו, ואני חושב שדלות זה אחלה החתמה לרן הקרוב.
אני מסכים לגמרי, למרות שבאמת הזה יש גם את חשוב להתרשש את לוק שואו, הם כבר די באותו מחיר. לוק שואו הוא מגן שנחשב הרבה יותר יקר בדרך כלל, אבל הפציעות שלו הורידו אותו ל-5-2, דיוגו דלות הוא 5-1. אמנם הוא יצא במחצית במשחק האחרון, החליף אותו לינדלו, אבל לפני כן במשחקים האחרונים הוא פתח, שיחק, בישל נגד וולפס, אז זה באמת האופציות של המגנים של יונייטד יכולות להיות מעניינות. שוב, אנחנו קצת חוששים ומפוחדים יותר שאנחנו מדברים על יונייטד, אנחנו יודעים מה הדבר הזה מסוגל לתת גם לשלילה, אבל כן נראה שבשלושה מחזורים האחרונים, השלוש הניצחונות, הם די עלו על איזשהו גל חיובי, שיכול להיות ששווה באמת לנצל אותו.
כן, מסכים.
ועכשיו נעבור לצד המפסיד של הערב הזה, אסטון וילה, באמת הפסד שני בבית ברציפות, אומנם היה את היצחון על שפילד, אבל משהו שם נשבר, דיברנו על זה שיכול להיות שמשהו יתחיל לחרוק, זה גם היה הגיוני בסופו של דבר, אבל באמת אכזבה מאוד גדולה מאסטון וילה במשחק הזה.
כן, מסכים, מתחילים קצת לאבד גובה ודומיננטיות. אני אגיד לך מה, אני כאילו, הם כאילו קצת חוזרים למימדים הטבעיים שלהם, וגם במימדים הטבעיים שלהם אני עדיין מאוד מאוד אוהב את הנכס המרכזי שם, את ווטקינס. אני חושב שאני רואה מלא אנשים שמוכרים אותו עכשיו, ואני אומר, טוב לי, תמכרו אותו. יש לו רצף משחקים הבא, של פולאם, פורסט, לוטון, טוטנאם, ווסטאם, זה קבוצות שאוהבות לקבל גולים. וגם במשחק האחרון נגד יונייטד, הוא לא היה טוב, אבל הוא הגיע לשני המצבים שלו שהוא היה חייב לשים שער, ואנחנו יודעים שווטקינס הוא, יש לו את המשחקים האלה שהוא מגיע למצבים, אבל הוא תמיד יגיע למצבים. אתה מבין?
נכון.
סתם, לצורך העניין, סיים אקס ג'י של 0.75, שתי החמצות גדולות, לא משחק טוב שלו, אבל לפחות הוא הגיע למצבים.
נכון, ובאמת, כמו שאמרת, האפקטיב אונרשיפ שלו, אנחנו רואים אותו, הוא התחיל לרדת, המשחק הזה עמד על משהו כמו 80-85%, שבמונחים של ווטקינס, כשאני אומר אפקטיב אונרשיפ, אני מדבר על באזור ה-100,000, באזור הטופ 10K. אתה שם, אני עדיין לא, אבל זה כלי שבאמת מאפשר לנו להבין על קבוצות פעילות, איך הם נראות. אז באמת האפקטיב אונרשיפ שלו ירד במחזור הזה, מצביע למחירות שלו, ושווה לראות אם המגמה הזאת נמשכת. כמו שאמרת, זה רווח שלנו, של מי שממשיך להחזיק אותו כל מחירה שלו, כי בסופו של דבר אנחנו רואים אותו על פני כל העונה, החלוץ היציב בליגה, מבחינת החזרים, אנחנו מאמינים שזה יחזור. אבל דיברת על הלוז של אסטון וילה קדימה, ומה שאנחנו יודעים על זה שהיא עכשיו קצת טיפה מקרטעת, האם יש עוד שחקן, אני אגזים ואומר שתיים, נגיד עוד שחקן שיכול לעניין אותנו לריצה הקרובה? יתרון מאוד גדול של אסטון וילה לקרוב זה המשחק שלהם במחזור החסר נגד פורסט, שהרבה שחקנים לא משחקים, ולקבל בהנחה ואנחנו לא בפריעית, אז להחזיק שחקן נוסף של וילה יכול מאוד לסייע במחזור הזה, אבל באופן כללי הלוס שלהם הוא יחסית בסדר. יש עוד שחקן שנראה לך מעניין לקחת מהקבוצה הזאת כרגע?
כן, תשמע, אני הגעתי למסקנה שווילה, אם אני לוקח משם עוד נכס, זה אך ורק, וזה משהו שאני נגדו בפנטזי, ואני לא דוגל בו, זה רק דאגלס לואיז. כי הוא סופר, כאילו הכי ממוסמר, הוא, הכל עובר דרכו, הוא יוצר המון מצבים על כל הנייחים, על הפנדלים, הוא זול, ווואלה, כאילו, תשמע, יש שני שחקנים בפנטזי ששוברים לי את כל התיאוריה, שזה הוא וזה גרוס, שנדבר גם בטח על גרוס בהמשך, וזה פשוט שני קשרי האמצע שהם אוהבים את הנקודות. אז אני לא יודע אם אני אקנה אותו, אבל אם הייתי קונה מישהו מווילה וזה נפל לי רק עכשיו, זה דאגלס לואיז.
דאגלס לואיז באמת מפתיע כל פעם מחדש, ובאיזשהו שלב אולי כבר זה לא צריך להפתיע. במשחק הזה ספציפית הפקיע לא מפנדל, לא מביתה חופשית, לא תרם מהרמת קרן, פשוט היה שם כדי לדחוק מקרוב, חגיגה בלתי נשכחת שבסוף התפוצצה לו בפרצוף. באמת, אני לא בושה לא בושה, הרבה פעמים הסתכלתי על קבוצות עם דוגלס לואיז, לא הבנתי איך הדבר הזה מחזיק, אבל הדבר הזה מחזיק. זה בהחלט נכס שיכול לעניין, בקבוצה שאנחנו מצפים שכן תהיה דומיננטית ברוב המשחקים שלה. אז זה אסטון וילה בינתיים, אנחנו באמת נחכה ונראה כמה באמת גודל הנפילה, ונקווה שבאמת הם יחזרו להציג את הכדורגל שאנחנו ראינו מהם ברוב שלבי העונה, ושיהיו בפקטור במאבק על ליגת האלופות, כי באמת הקבוצה הזאת שווה את זה. ומכאן אנחנו נמשיך הלאה למשחק הבא. והמשחק הבא, אני מציג לך שורה סטטיסטית של שחקן, שוב, ותגיד לי על איזה משחק אנחנו מדברים.
יאללה.
אוקיי? שחקן אחד, עם 26 נגיעות בכדור בלבד, מתוכם הוא יצר שתי מסירות מפתח, 100% דיוק במסירות, ושני שערים יפהפיים. מי אני?
ארלינג אלנד.
ארלינג הלנד הגדול. חזר אלינו סוף סוף, אחרי משחק אחד של התאקלמות, שגם בו הוא נתן בישול, חשוב לציין, חוזר ובגדול, בהופעה אלנדית, מדהימה, באמת, זה היה משחק שהוא לא היה בו בכלל, בו כל סיטי, אברטון ממש ממש תסכלה את סיטי, סיטי לא הצליחה לבעוט למסגרת עד השער הראשון של אלנד, ואז הגיעה הפצצה הזאת מתוך הרחבה, והשער השני, שהוא היה פשוט מדהים, מה שהוא עשה שם לברנט ווייט, זה היה, שלא לומר מעליב, מה שהוא עשה
כמו
שם לברנט ווייט.
D9 שצריך להוריד, לא יודע, גדר. זה פשוט היה כל כך קל.
ממש ככה, פשוט הלך ישירות למטרה, ולא אכפת לו מי נמצא שם, ברנט ווייט הוא מהבלמים החזקים והטובים בליגה, לא איזה מישהו שאמור ליפול בקלות, אבל גם הוא נפל בקלות. זה נגמר ב-2-0, מאוד קל של סיטי, סוף סוף קיבלנו את הקלין שיט של סיטי, אתה עם סטונס, זימור יפה עליו, הרבה שחקנים בחרו בגוורדיול, או שהחזיקו אותו מלפני, בגלל שהוא היה יחסית ממוסמר, והכי זול בהגנת סיטי, הם לא קיבלו את הקלין שיט הזה, אז אלו באמת שני הדברים המרכזיים של המשחק, הקלין שיט של סיטי סוף סוף, וארלינג אלנד והחזרה שלו, והמשמעות שזה לקראת הדאבל גיימוויק הקרוב.
נכון, תראה עוד דבר שהוא משמעותי מאוד ברמה הפנטזית, זה כמובן מי שהלך נכון עם ההגנה של סיטי קיבל את הקלין שיט, אבל הדבר השני הוא שדה בריינה, שוב בפעם השנייה בשלושת המשחקים האחרונים, עולה מהספסל ומחזיר מהספסל. היה גם שם בדקה ה-90, שזה מה שכל כך מעצבן בדה בריינה ובלהחזיק אותו, שהבן אדם הזה יכול להגיע לדו ספרתי בכל משחק, והוא פשוט מרגיש לפעמים שהוא לא... הוא לא מספיק רעב, כאילו בדקה ה-90 שם, לעשות את זה 3-0, ברור שזה לא ישנה כלום, זה לא ישנה תוצאת המשחק, גם אם הוא יפקיע, לא יפקיע, לא יקרה כלום, לא ישתנה כלום. אבל שחקן רעב וחרמן היה מכניס את זה, אתה מבין?
או מבשל.
או מבשל.
שזה דווקא לא מתאים לו מה שהיה שם, באמת גם פודן וגם אלנד היו שם מול שער ריק, והוא ניסה לתת צ'יפ מוזר כזה מעל פיקפורד והעיף את הכדור החוצה. אבל הבשורה המעודדת בעיניי למחזיקי דה בריינה זה שהספסול שלו הגיע. הוא היה שם וגם בו הוא החזיר, ועכשיו אנחנו לקראת מחזור כפול לסיטי, צ'לסי וברנדפורד בשבוע הקרוב, אנחנו אחרי המשחק שלהם בליגת האלופות, שגם בו דה בריינה עם שער ושני בישולים, הופעה מדהימה שלו נוספת. שוב, מה שמקבלים מדה בריינה זה נע בין משחק כמו שראינו בליגת האלופות, שהוא פשוט בכל מקום ומסדר לכולם ואפילו לוקח בעצמו, לבין משחק כמו המשחק נגד אברטון, שהוא נמצא מאוד מאוד מאחורה, מהרגע שהוא עלה, וגם נגד ברנדפורד זה היה, סליחה, שהוא נמצא יותר מאחורה, מנווט את המשחק, פחות לוקח על עצמו באזורים המסוכנים, ואז אתה בעצם נתקע עם שחקן קשר של מעל 10 מיליון, שאפילו לא מנסה לייצר לך נקודות.
כן. עוד דיווח מסיטי זה שגוורדיול פצוע בין שבועיים לשלושה, פפ אתמול הודיע אחרי המשחק, ולכן לדעתי זה מרים את המניות של אקה בצורה מיידית, השחקן היחיד עם בהגנה של סיטי היום עם שמאל חזקה. מה שכן, ראינו בעונה שעברה גם שפפ, וגם העונה, שפפ יכול לשחק שם לפעמים עם הקאנג'י. הקאנג'י משחק כזה מין סוג של inverted wingback, כלומר מגן שמאלי שנכנס לאמצע עם רגל הפוכה. קרה לא מעט, ולכן גם זה יכול להיות הקאנג'י, אבל אם אני עכשיו הייתי בלי נכס הגנה מסיטי והייתי רוצה להביא, אני חושב שזה היה אקה.
מסכים, וזה הכיוון שאני חושב ללכת אליו כרגע. אנחנו עוד ניגע בליברפול בקרוב, והמצב הסבוך עם טרנט, אבל באמת הגנת סיטי, רבות דובר, שוב, הפעם קיבלו את הקלין שיט, סוף סוף נעלו אותו, אומנם זה באמת מול קבוצה שאנחנו יודעים שבמשחקים מהסוג הזה, היא כמעט ולא תנסה לצאת ולעקוץ, לא היה פה באמת סכנה לשער הנקי הזה. אז באמת סיטי בהנחה ואנחנו כן רוצים לקבל טעימה מהעוגה הזאת, אז עכשיו אקה הוא מאוד מאוד מעניין, וגם ביחס לשאר השחקני ההגנה של סיטי הוא היחיד שכן מייצר תרומה התקפית, שוב לא באמת סדירה, אבל רואים את זה על פני העונה. גם במשחק האחרון, בישול, לא בישול באמת, אבל קיבל את הבישול על השער הזה של אלנד, אז באמת אקה, בהנחה ואין לנו עכשיו את גוורדיול, אקה באמת יכול להיות נכס מאוד מאוד מעניין. אוקיי, בואו ניגע באמת במשפט שניים על שחקנים שלא נגענו בהם עד עכשיו, וזה שחקני הקישור, פודן ודוקו, וגם חוליאן אלוורז. במשחק האחרון הופעה פחות, שלושתם פתחו, דה ברוין היה לספסל, אלוורז באירופה לא שיחק. דוקו מבחינת פנטזי במשחק הזה לא הגיע למצבים, אוקיי? לא יצר בעיטות לשער, היה לו שתי מסירות מפתח, אבל שוב, החלק הבאמת גדול שלו זה הדריבלים. שישה דריבלים מוצלחים מתוך שמונה ניסיונות, וכל פעם הדריבלים שלו באזורים מסוכנים, סבבה. סיטי עובדת בשביל לייצר לו את הבידוד על המגן, וכשדוקו מקבל מגן באחד על אחד, רוב הסיכויים שהוא יעבור אותו. במשחק הזה באמת, יכול להיות שהחדות שלו לא הייתה מאה, וגם של אלן. שוב, ג'רמי דוקו בהחלט נכס שיכול להיות מעניין, פודן בתקופה טובה, אישית, במחזור, במשחק האחרון לא הצליח להפקיע, הגיע למצב אחד בדקה ה-90, מעבר לזה לא יותר מדי, ואלוורז, אם עדיין אתם אתם איתו, מצאתם את הדרך להחזיק גם אותו וגם את אלנד, או רק אותו בלי אלנד, אז מבחינתנו זה עכשיו כבר זמן לרדת מהעגלה הזאת, גם אם הכפלתם את אלוורז ואלנד, יש אופציות יותר טובות בהתקפה, יש אופציות יותר טובות בהתקפת סיטי, שלא חלוץ, של באזור ה-7 מיליון, אלוורז זה הזמן להגיד תודה.
לגמרי. באמת אין לי מה להוסיף, אמרת כל מילה בסלע חקוקה.
יפה מאוד. משהו על אברטון, משהו על ג'רארד ברנט ווייט, אתה רוצה לתת לו איזה מילה טובה? עכשיו, דיברנו על כמה הוא שפל במשחק הזה, אז אולי ניתן לו איזה מילה טובה על המשחקים שקדמו למשחק הזה?
כן, א', אני חושב שהוא בלם על. גם השער של אלן שקשר אותו שם, לא מוריד מהיכולת שלו. אתה עומד מול החלוץ הכי גדול שהיה בכדורגל הרבה מאוד זמן כנראה. והוא פשוט בלם על, כל פעולה שלו היא פשוט, יש לו משחק רגל, משחק ראש, הוא מהיר, הוא חכם, ואני, הוא גם נתן לי בפנטזי שלושה החזרים שעל הספסל, 9, 6 ו-5 אם אני לא טועה, משהו כזה. אחלה שחקן, אני מאוד ממליץ כבלם חמישי, כיף לראות אותו.
ובאמת גם אפשר להשתמש, אברטון, שוב, זה לא המשחקים שאברטון אמורה להביא בהם את הנקודות, כי הוא שחקני, גם הקבוצה וגם שחקני אברטון, אבל ראינו באזור המחזור 15, שעד אז לא שמרו פעם אחת השער נקי, משם היו כבר לדעתי 9 לא מהמחזור ה-15, אלא טיפה לפני, אבל הם כבר עומדים על משהו כמו 8 או 9 רשתות נקיות, קצת הגנה די צ'יט חזקה, הנקודות יגיעו במשחקים שהם צריכים להביא אותם, אז זה באמת נכס מאוד מעניין מהקבוצה הזאת. ואנחנו נתקדם למשחק הבא, אוקיי? ועל המשחק הבא אני אציג אותך בעוד חידה על עוד שחקן. אתה מוכן?
הלאה, אני מוכן.
סבבה. אנחנו מוצאים את המשחק האחרון שהיה בסוף השבוע האחרון, וששת המשחקים האחרונים שלי. אני בעטתי 24 פעמים לשער, 24 בעיטות לשער, 4 פעמים למשחק. הפקעתי רק שער שדה אחד ושני פנדלים. מי אני?
וואי, התקלת אותי. לא יודע.
זה שחקן שהודח מאליפות אסיה, בבושת פנים, מול נבחרת שכנה, מול מדינה שכנה, יונג מינסון בהופעה, אלו הופעותיו באליפות אסיה, לעומות, הודח בחצי הגמר, בהופעות לא מספיק טובות אישיות, סיים את האליפות עם בשורה התחתונה, בלי הגביע, ועם הדחה מאוד משפילה, אבל גם נתונים סטטיסטיים לא מחמיאים, הפקיע רק שני פנדלים ושאר שדה אחד בניצחון ברבע הגמר, בערכה. אבל הוא חזר לטוטנאם סטדיום, עלה מהספסל, בישל בדקת, בתוספת הזמן, וטוטנאם חוגגת ניצחון ענק על ברייטון, ששוב מושג בדקות הסיום. טוטנהאם ממשיכה לרגש.
אחלה טוטנהאם שבעולם, איזה קבוצה כיפית העונה.
באמת, הרבה אנחנו מדברים על איזה קבוצת התקפה היא, כמה היא חזקה, כמה מגיעה למצבים. במשחק הזה, משחק פחות טוב שלה, חשוב לציין. לא התקשתה מול ברייטון, היה את השער של, ירדה לפיגור משער של גרוס, שער השוויון הגיע מפפסר, וכמו שאמרנו בתוספת הזמן, שני המחליפים מנצחים את המשחק. טוטנהאם, במחזור הקרוב, וולס בבית, לאחר מכן יש להם בלנק, זכר לגמר גביע הליגה של צ'לסי, ואחרי זה פאלאס, וילה, פולהאם, לוטון, הלוז כן משתפר עבורם. אז עכשיו עם החזרה של מדיסון, ועם החזרה של סון, ועם חוסר היכולת של פורו ושל ההגנה טוטנהאם בכלל לשמור על שערים נקיים, וגם על המיקום ההתקפי של פורו ואודוגי, אז אני מרגיש שאנחנו צריכים קצת לעשות איזשהו סדר מחדש בנכסים של טוטנהאם. לא ככה?
כן, מסכים איתך 100%. מאוד מתסכל כמחזיק פה לראות איך ההשפעה של מדיסון באמת משפיעה על המשחק של פורו ברמת היצירתיות וברמת ההשפעה במשחק הקדמי. וכן, פורו היום הוא מבחינת המיקום שלו בעיניי כנכס הגנה, הוא מידרדר לאין שיעור ממה שהיה לפני שבועיים.
בדיוק, אנחנו דיברנו על פורו בתור נכס שלא זז מהקבוצה שלנו, ועכשיו, ככל שעובר הזמן, גם ההחזרים לא מצדיקים הישארות בקבוצה, וגם בעיקר התפקוד שלו, הקרנות שנלקחות, הפליימקריות שהולכת, פורו בהחלט כבר שחקן שאפשר לחשוב בכיוון של יציאה ממנו, במיוחד שאנחנו יודעים שיש לנו את הבעייתיות שלו עם המחזור החסר, שזה באמת, כאילו, אנחנו מזכירים את זה לא סתם, זה מחזור שהוא באמת טריקי. המטרה המרכזית שלנו בפוד היא לא לעשות פה פריט. אנחנו נדבר בהמשך קצת על איך להתנהל במידה ובהתאם לכל קבוצה, אבל בהנחה ואפשר בלי, המטרה היא לא לעשות פה פריט, ולהביא שחקן הגנה במקום פדרו פורו, ועוד שחקן שמשחק.
מסכים.
זה באמת... ואם נעבור להתקפה, יש לנו את השלישייה של סון, מדיסון ורישרליסון. איך אנחנו מתנהלים למולה עכשיו?
אז זהו, אז אני חושב שגם רישרליסון, ממש רואים שהוא הוא נפגע שם בצורה משמעותית, כי בסוף אתה חולק את העוגה. יש לך שני שחקנים שהם מאוד מאוד דומיננטיים, שהם סוג של המנהיגים של הקבוצה, גם בחדסון בוודאות בחדר הלבשה, מדיסון, אתה ממש רואה את זה על המגרש, ובסוף אין מה לעשות, מישהו צריך להיפגע, וזה רישרליסון, אין מה לעשות. אחרי הרצף הכל כך כל כך טוב שלו, הוא גם מפסיק להיות ה-go-to שם, ולדעתי הוא גם מתחיל להיות כבר, זה לא חד משמעי כמו פורו, אבל זה הולד לרמת ה... אם אני צריך להוציא מישהו, זה כנראה יהיה הוא.
ומנגד, ברייטון, עם עוד הפסד לאוסף, ממשיכה להציג את החוסר יציבות שלה, היא עכשיו באמת בעיצומו של הלוז הנוח שלה, כמו שהוגדר, והרבה שחקנים הלכו והתחמשו בסטופיניאן, גרוס, אולי אפילו יותר. אז עכשיו באמת יש להם משחק יחסית נוח, יש להם את שפילד, והלוז שלהם עוד נמשך, אבל באמת זה קבוצה שמרגיש שהיא קצת ווילד קארד. אלו קשה לדעת מה תקבל ממנה. במשחק הזה קיבלנו אמנם את ההחזר ב... מפסקל גרוס, מלכודה לבנה ו-11 נקודות, שזה באמת תענוג למי שאיתו, אבל שוב, זה לא הייתה באמת הופעה טובה של הקבוצה, וממשיכה להיות נכסים מסוכנים, נקרא לזה. יש להם עכשיו את שפילד, אחרי זה אברטון, פולאם, פורסט, משחקים במחזור החסר, אז כן מעניינים אותנו, אבל... שאלה עד כמה אנחנו יכולים לסמוך עליהם.
אז זהו, אז גם ב-29 הם לא, כנראה שבסבירות מאוד גבוהה שהם לא ישחקו, כי הם נגד סיטי, ולכן זה לא יהיה משחק, אז זה כנראה משחק חסר. שוב, אם אני, זה אותו דבר מה שאמרתי על דאגלס לואיז, אם אני הולך שם על שחקן מסוים, זה על גרוס, על אף שמתומה גם היה טוב נגד טוטנאם, אבל אני לא יכול לסמוך על הדקות שלהם, לא שלו ולא של סטופיניאן גם. ראינו שם את למפטי משחק, ועכשיו הם חוזרים לאירופה, ולדעתי זה זרבי מאוד מכוון לקחת את התואר הזה באירופה, ולדעתי כל השחקני הרכב שלהם יקבלו קצת מנוחה בליגה, ותהיה שם רוטציה, ולכן גרוס הוא המנוע של הקבוצה, ולכן הייתי הולך איתו, אם הייתי הולך עם מישהו משם.
אוקיי, יפה, באמת מעניין, ונראה באמת איך ברייטון... תחזור למפעלים האירופאים, איך זה ישפיע עליה. ואנחנו נעבור למשחק הבא, והמשחק הבא מביא לנו נתון חדש, והנתון הוא כזה, במקום השני בליגה, עם שלושה מהנתון הסטטיסטי שעליו אני מדבר, יש לנו את השחקנים הבאים, ווטקינס, סולנקה, מוריס, נטו, לרמה, אנטוני גורדון, קוניה וטרנט אלכסנדר ארנולד, אוקיי? הם עם שלושה. במקום הראשון ניצב לו אחד, יחיד ומיוחד, עם 9. אוקיי? במקום השני, שוויון של כל ה... של 7 שחקנים, עם 3. במקום הראשון, עם 9. מי השחקן ומה הנתון?
וואי, וואי.
דרגת קושי כבר עולה.
כן, מאוד. וואלה, אין לי מושג.
השחקן הוא דרווין נוניז. מה הנתון?
ביג צ'אנס מיסט?
לא.
פגיעה בקורה.
פגיעה בקורות ומשקופים. איט וודוורק. במחזור הזה אמנם הוא לא תרם לנתון הזה. אבל, והוא אפילו תרם בבר השערים שלו, עם שער שהוא מפקיע, אבל עוד הופעה שבה מחזיקים שלו, יותר מזה שסמכו על הגול, היו מתוסכלים מהחמצות שהוא ייצר, זה נתון מופרע בעיניי, הייתי חייב להביא אותו.
כן.
פשוט ציין, במחזור הקודם, במשחק הקודם שהם שיחקו, דרווין נוניז היה עם 4 קורות, שזה יותר כמות הפעמים שכל שחקן אחר הגיע במהלך כל העונה. אוקיי? במקום השני אמרנו עם 3 קורות ומשקופים כל העונה, השחקנים שאמרנו, דרווין נוניז במחזור אחד הביא 4. ליברפול, בלי סלאח, ממשיכה לנצח, דרווין כובש, ז'וטה כובש. מה זה מה שחי? חוזרת אחרי ההפסד לארסנל, חשוב לציין. לנצח, אבל מנצחת בבית, מסתדרת, לא שומרת על שער נקי. אנחנו מדווחים שסאלח אמור לחזור בקרוב, עדיין לא באופן מיידי, למחזור הכפול הקרוב. והסימן שלה הנוסף שנותר לנו הוא טרנט. אז מה אנחנו יודעים על ליברפול כרגע, ומה בטוח ומה עדיין בספק?
תשמע,
יצא לנו סדר.
לצערי, אין שום דבר שבטוח. כאילו, טרנט, אנחנו לא יודעים מה קורה איתו. סלח, אנחנו יודעים שחזר להתאמן עם כדור, אני לא יודע כמה זמן ייקח, אני משער שברגע שהוא יהיה כשיר, הוא כבר יעלה בהרכב, אבל גם קשה לדעת מתי הוא יהיה באמת כשיר. ג'וטה, זה שחקן שיכול ללכת למטבח ולמתוח שריר, אז זה גם מבחינתי, גם על הגבול הלא בטוח. לכן אני חושב שכל דבר שקשור בליברפול, במיוחד במחזור כזה שהוא כל כך רגיש, חייבים לחכות כמה שיותר קרוב לדדליין. אם אני לא טועה, ליברפול זה גם המשחק הראשון, כן, זה המשחק הראשון של המחזור, ולכן אנחנו גם יכולים שכם שם מקבל הדלפות. אז באמת שווה לחכות לדדליין, לשמוע מה קורה עם הקבוצה הזאת, כי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
נכון, ובאמת ליברפול, דיברנו, אנחנו נעים על הגבול הזה כל הפרק. ליברפול היא הקבוצה אולי הכי מיוחדת בהיבט הזה בליגה, לשני משחקים הקרובים, הכפול ואז החסר. היא כופלת ב-25 עם לוטון וברנטפורד, ואז בלנק ב-26. אז באמת צריך לעשות איזושהי אופטימיזציה של כמה שחקנים אנחנו רוצים להחזיק מהקבוצה, שוב בהנחה והפרדית, ולנהל את החילופים שלנו בצורה חכמה. אז אנחנו כן רוצים לבוא פה לשחקי ליברפול למחזור הקרוב, לקבל ברנטפורד ולוטון, לוטון בבית, ברנטפורד בחוץ. זה באמת משחקים שאנחנו רוצים שיהיה לנו שחקני ליברפול לריצה הזאת. אז באמת צריך לראות איך עושים את זה, ועד כמה סומכים פה על טרנט, שבאמת במשחקים האחרונים, בשני המשחקים האחרונים, פתח ויצא במחצית, עם רגישות בפציעת זכר לפציעת בר שהייתה לו. אז באמת צריך, המלצה שלך, שאני מאוד מתחבר אליה, באמת לחכות פה, לפחות עם טרנט, אבל גם באופן כללי על שחקני ליברפול, כמה שיותר קרוב לדדליין, ולקבל כמה שיותר מידע, בנוגע למי אנחנו צפויים לראות משחק. צורך היה במחזור האחרון, אליסון לא פתח, קלר פתח, וידענו את זה לפני הדדליין, אם אני לא טועה.
נכון, נכון.
זה היה לפני הדדליין, לפני משחק מול סיטי, כבר שוב, אם אתם מאזינים לנו ואתם גם נמצאים בטוויטר, אז גם אנחנו דיווחנו בעמוד שלנו, וגם שווה לעקוב אחרי חשבונות, כאילו לעשות את השיעורי בית ולמצוא את החשבונות שיודעים, לחזות הדלפות והרכבים, כי הדבר הזה שווה נקודות. לפני הדדליין ידענו, שוב, אף פעם יש עוד בטוחים, אבל ידענו שווקר לא פותח, שדבריין לא פותח, שאליסון לא פותח. שוב, החשבונות האלה לרוב אמינים, אפשר לזהות אותם לפי כמות העוקבים, וגם אנחנו משתפים את האלה האמינים, אז באמת הדבר הזה שווה נקודות, החלטות שלוקחים בהתבסס על הנתונים האלה, יכולות להיות שוות הרבה מאוד נקודות. אז באמת שווה לנצל את זה שליברפול פותחת את משחקי המחזור הבא, ולקבל כמה שיותר מידע בנושא.
מסכים 100%. אני אתן עוד איזה נגיעה על ליברפול. אני חושב שאם סלח חוזר, זה הזמן של כולם להיפטר מלוצ'ו ולהיפטר מג'וטה, כי זה לא יהיו אותם נכסים, זה הדבר הראשון. והדבר השני, אם סלח חוזר, אני מאמין שהטריפל קפטן שלי יהיה עליו. אם אני מקבל דיווח, אני כנראה אשתמש בטריפל קפטן במחזור הקרוב, וזה או אלנד או סלח. ואני חושב שאם סלח יחזור, אני אשים את הטריפל קפטן עליו.
אוקיי, מעניין. זה באמת מחזור שהוא מאוד מעניין בהיבט של צ'יפים, גם 25, גם 26, אבל אנחנו... אני רוצה שניגע בזה בהרחבה בהמשך. אז
רגע,
עוד משהו על ליברפול?
אולי לחדד, אולי נחדד. תהיו עם תוכנית להביא את סלח. חייבים להיות עם תוכנית להביא עם סלח.
אין ספק. אין ספק. ומי ש... אנחנו אומרים את זה על סמך מה שאנחנו מכירים מסלח כמובן, וגם מה שקנה עכשיו עם אלנד. אלנד היה עם היעדרות ממושכת, הכסף שלו התבזבז, והיו מאמנים שחשבו שיכול להיות שאפשר להחזיק טיפה בלי אלנד ולא להחזיר אותו, והנה המחזור האחרון הוכיח שיש נכסים במשחק הזה שאתה פשוט צריך אותם איתך תמיד. גם אם כשהם חזרו הם הביאו קצת רק בישול, בסופו של דבר זה מתאזן ואתה רוצה שהם יהיו איתך.
לגמרי.
כנן סלח, הוא כזה העונה.
נכון.
ותמיד. אוקיי, אלה היו חמשת המשחקים המרכזיים יותר של המחזור האחרון. עכשיו ניגע ממש ממש בקצרה, אני רוצה. ממש, אני רוצה שנעשה פה ריצה על חמשת המשחקים הנוספים. אנקדוטה שתיים, מה שעולה לך, אנחנו בריצה. אתה מוכן?
יאללה.
אין חידות, אנחנו רצים.
קדימה.
טוב, במיוחד בשבילך, כי אני יודע שאתה אוהב.
אל תתחיל
צ'לסי
בפלמר.
שלוש, צ'לסי שלוש, קריסטל פלאס אחת, מה יש לך להגיד?
כל פלמר זה הטעות שלי העונה. פשוט הטעות שלי.
בדיוק. כל פלמר עד דקה 90, שתי נקודות, דקה 90 פלוס, עלה ל-10 נקודות. הרבה מאמנים בחרו להוציא אותו, יכול להיות שבצדק, עכשיו עם סיטי והבלנקה מתקרב, העניש את מי שלא. ודבר נוסף, גלאגר נגד קריסטל פלאס, אין בנקר כזה.
אין בנקר.
תמיד מפקיע בביקור השנתי.
לא יאמן.
צמד שלו. הלאה. פולאם, שלוש, בורנמות, אחת.
מפולאם, אני עדיין לא רואה מישהו רלוונטי, בורנמות מדבר לדעתי רק על סולנקה. לוסט מתעתע. אם יש לכם תוכנית להשאיר אותו עד למחזור, להחזיר אותו מחזור 28, אתם יכולים להוציא אותו, אבל מחזור 28 הוא חייב להיות אצלכם בקבוצה, הוא מחזיר.
הוא נותן, נכון, אבל אני חושב שבאמת במשחקים הקרובים יכול, אפשר לנצל את המשחקים שנותרו עד המחזור ה-28 ולעשות שם, להביא נקודות ממקומות אחרים. יכול להיות שזה יתברר כבזבוז חילוף, מעניין, שווה לעשות את השיקולים. בצד של פולאם אני אציין את מוניז, אוקיי, החלוץ הצעיר, רק 4-4 במחיר, רבה, 4-4, סיים 13 נקודות, פותח חלוץ מרכזי בפולאם, קבוצה שרואים במשחקים שצריכה לעשות עבודה, היא עושה, כאילו קצת צימת הנקודות שלה, הוא מסביע רצון, קבוצה במקום ה-12, רחוקה מאזור סכנה, אחלה פולאם, שוב, לא ציפינו ממנה לכלום, והיא פשוט אחלה.
כן, ממש. אני רק אציין שיש שם את ברוז'ה, שהוא הגיע בכאילו השאלה עם כסף וזה, אז שווה כאילו לשים עין במי שמביא את מוניז, אבל זה אחלה אופציה.
נוטינגהאם פורסט, 2, ניוקאסל, 3. מה יש לנו להגיד שם?
נוטינגהאם פורסט זה קבוצה שכל משחק מולה הוא משחק עם שערים, מאז שהגיע שם שנטוש, טריפייר, מכונה, גורדון, איידיה הוא פשוט שקרן, אל תאמינו למה שהוא אומר במסיבות עיתונאים, גורדון הוא איש ברזל, ונראה שהוא יכול לצייק בכל משחק גם עם הרגל שלו שבורה, עדיין ניוקאסל קצת קבוצה שקשה להקל אותה.
נכון, ההגנה של ניוקאסל מאוד מאוד מטרידה, וזה מה שמעיב על טריפייר, שוב, תרם את שלו בבישול, אבל קבוצה שסופגת כמעט כל משחק מעל שני שערים, זה עוגן גדול מדי על שחקן הגנה, ואנחנו רואים שטריפייר, נגיד במשחק הזה, אם נגמר 2-1 ולא 3-2, אז טריפייר בלי שום ספק גם יהיה בבונוס. במשחק הזה שנגמר 3-2, משחק עם רבי שערים, כמו 4-4 שהיה נגד לוטון. אז טריפייר גם מוצא את עצמו מחוץ לבונוס, וזה קצת מבאס שאנחנו מדברים על קירן טריפייר, שהוא גם מכונת בונוסים. אוקיי? אז באמת זה משהו שבאמת מעיב על החגיגה הזאת מבחינתי. ואנחנו נעבור למשחק הבא, שזה לוטון בבית אחת, שפילד יונייטד, שלוש, מה יש לנו להגיד שם?
שלוטון קבוצה שלא מסוגלת לשחק כדורגל יוזם. בכדורגל של התקפות מעבר, קבוצה פצצה. ברגע שהיא צריכה ליזום בבית, היא לא יודעת לעשות את זה. בגלל זה אני חושב שיונייטד יהיה משחק טוב למחזיקי יונייטד, לדעתי. לדעתי לוטון לא כל כך תתבנקר שם, אלא צריך קצת יותר פתוח, ולכן אוילנד יכול להיות אופציה טובה כבר למשחק הזה.
יפה. לוטון גם באופן די מוזר הייתה מאוד מושכת עבור מאמנים, גם בגלל הדאבל וגם בגלל איך שהם נראו במחסורים האחרונים, כי התוצאות היפות של לוטון גרמו לזה שגם דוטי ואדבאיו, ברקלי, בוריס, קמינסקי ראיתי בקבוצות. באמת ראיתי לא מעט שחקני לוטון ברחבי הליגה, ובאמת המשחק הזה היה מאכזב, אבל לפניהם שני מחזורים כפולים, שזה משהו שלא הרבה קבוצות יכולות להגיד, למעשה אף קבוצה לא יכולה להגיד, גם בגיימוויק 25 וגם בגיימוויק 28 מחזורים כפולים, ו-26 מחזור חסר, אז באמת חשוב לזכור שזה עוד אחרי הכל לוטון, כאילו בהסתערות הזאת, וכאילו ללכת על הדבאיו ולהגיד, זה חלוץ שיביא לי כל משחק, בסופו של
לא.
דבר, צריך מאוד להיזהר ולזכור מי זאת הקבוצה, ובגדול אנחנו עדיין אוהבים אתכם, באמת.
אחלה לוטון. פותח עם דוטי בדאבל גיים וויק עכשיו עם יונייטד וליברפול?
מאוד תלוי קבוצה, אבל בגדול כן.
סבבה, גם אני חושב
אם
שכך.
יש שחקן שיהיה לי קשה לספסל בשבילו, לצורך העניין, פלמר נגד סיטי, או דוטי הזה, אז כנראה שאני אלך עם דוטי, אבל לשחקנים אחרים אני לא בטוח שאני הייתי הולך ככה,
כן,
אפילו
לא
במשחקים
מתאבד
אחרים.
עליו, אבל זו אופציה טובה.
לצורך העניין אני הולך עם אסטופיניאן נגד שפילד, הולך איתו קודם, לפני דוטי,
וואלה,
בניקוד.
מעניין.
כן. אוקיי, יפה. אחרי שסיכמנו ודיברנו על כל המשחקים של מחזור 24, בואו נערך לקדימה. לרטטנו ודיברנו על זה במשך כל הפרק, וזה במחשבות שלנו, לא יודע כבר כמה שבועות אחורה, ועכשיו הגיע הזמן שבאמת נדבר על זה, על הפילים העצומים שבחדר. מחזור 25 לפנינו, חשוב לציין, ליברפול, סיטי, לוטון וברנדפורד במחזור כפול. המעניינות במיוחד עבורנו הם ליברפול עם ברנדפורד ולוטון, וסיטי עם צ'לסי וברנדפורד. מחזור 26, מחזור חסר, בלנק, מה נקרא בלנק גיים וויק, צ'לסי, ליברפול, לוטון וטוטנאם לא משחקות, ועכשיו אנחנו מדווחים על מחזור 29, שכבר מתחילה להיות לנו סוג של ודאות בגזרה הזאת. הקבוצות שישחקו הם ברנלי, ברנדפורד, ווסטהאם, טוטנהאם, וילה ופולהאם. אוקיי? כל השאר עדיין בסכנה לדחייה של המשחק. ובמה זה תלוי? משחקי הסיבוב החמישי של הגביע, או השמיעית כבר, לא זוכר איך זה נקרא, יש לנו חמישי, אתה עדיין נקרא חמישי.
חמישי זה השמינית, אגב.
אוקיי, אז המשחקים שאמורים להיות עכשיו הם משחקי השמינית, והמחזור שנופל על, מחזור הגביע שנופל על מחזור 29, הוא הרבע גמר, ולכן מי שתהיה ברבע גמר, לא תשחק במחזור 29. כרגע יש לנו ארבעה משחקים ודאיים שם. זה אומר שבוורסט קייס יש לנו ארבעה משחקים,
שלושה,
וזה אומר שמונה
לא ארבעה.
קבוצות. בדיוק. אז אוקיי, המידע לפנינו, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה אנחנו יכולים לעשות בנקודה הזמן שבה אנחנו נמצאים. אז בוא נתחיל לדבר.
סבבה, אז אני קודם כל אני אתן איזה מילה, אני חושב שלמי שעדיין לא עונה ראשונה או שלא זוכר מעונות קודמות, העונות האלה בעצם מתחלקות לכל מיני סטרצ'ים. אני חושב שאנחנו מגיעים, אולי השבוע זה הסטרצ' מה זה השבוע? ממחזור 25 עד מחזור 29, זה הסטרץ' הראשון שהוא באמת חשוב העונה. באמת חשוב, כלומר, אתה יכול, על בסיס החלטות טובות שאתה מקבל, לקפוץ המון בדירוג, ועל בסיס החלטות רעות, לרדת הרבה מאוד בדירוג. יש לנו הרבה מאוד משחקים כפולים, יש לנו שני בליינד גיים וויקס, שאנחנו צריכים, יש לנו את הצ'יפים האלה, שלשם המטרות האלה הם נוצרו, ואנחנו צריכים להשתמש בהם בחוכמה. עכשיו, מה זה בחוכמה? אני חושב שבעיניי יש כמה תסריטים שהם נכונים. אני חושב ש-25 הוא מחזור שהוא טוב לשני צ'יפים. הראשון זה טריפל קפטן, והשני זה בנצ' בוסט. זה לדעתי. מה אתה אומר?
מדויק, 25 זה מחזור, בהנחה ואתה, אם השתמשת בווילד קארד שלך, ואני ראיתי גם את הקבוצות שעשו ווילד קארד, ונבנית פצצה למחזור הכפול הזה, אז יכול להיות ששווה לך באמת כבר להשתמש במחזור, בבנצ' בוסט, ולמקסם את הערך של כל הסגל שלך. שוב, הכל תלוי באיך הספסל שלך נראה. אתה מסתכל בציב את ה-11 הכי טובים בהרכב, איך נראה הספסל שלי, האם אני חושב שיש לי פה כמות נקודות שיכולה, ששווה שימוש בצ'יפ, לעומת מחזור אחר, בברכה אפשר להשתמש. השני, טריפל קפטן, הוא כבר בעיניי צ'יפ הרבה יותר משמעותי לשימוש במחזור הזה, באמת יש לנו פה שני נכסי על במונחי פנטזי, שזה ארלינג אלן וסלח, כמו שהזכרת קודם, שהם יכולים להיות מעניינים לשימוש בצ'יפ הזה של טריפל קפטן. אנחנו חסים את מי שיכול להתפוצץ, להתפוצץ כמה שיותר, כדי לממש את הטריפל קפטן. אז באופן טבעי, שני משחקים יותר באחד, ובהלכה ומשחקים מול קבוצות נחותות, מול קבוצות שיכולים להתפוצץ, זה הזמן המתאים להשתמש. במקרה של סלח, אנחנו פה בקצת בעייתיות, אנחנו לא מודעים לרמת הכשירות. במקרה של אלנד יש יותר ודאות, שני משחקי בית, הגנה של צ'לסי מזעזעת, הגנה של ברנדפורד מזעזעת. עושה רושם שיש לנו פה אופציה, שעת כושר להשתמש בטריפל קפטן, למי שמחפש. שוב, עוד יהיו עוד מחזורים כפולים וחסרים באזורים של מחזורים 33 עד 36. יהיה עוד הזדמנות, אבל שוב, אנחנו לא יודעים איך זה ייראה, ומי הקבוצות שיהיו במחזורים החסרים והכפולים, ואיזה קבוצות הם יפגשו. אז פה, בנקודה הזמן הזאת, לקבל את אלן פוגש שתי קבוצות בבית, שתי קבוצות הגנה לא מהטובות של הליגה, זה באמת נראית כמו הזדמנות מאוד מאוד טובה לעשות את זה עם אלן.
כן, לגמרי, נתת את זה בזה. אגב, אני חושב שגם לא להשתמש באף צ'יפ, היא גם אסטרטגיה בסדר.
בואו.
יהיו עוד מחזורים, יש לנו בדרך כלל ב-34, 32, 37, יש לנו עוד הזדמנויות להשתמש בצ'יפים, אם אתם לא בטוחים, שימו את זה בצד, הכל טוב. אז זה מבחינת זה. דבר שני, זה דבר שנגעת בו במהלך הפרק כמה פעמים, ואני חושב שהוא, אני רוצה לחזק אותו, זה לשמור את הפרי היט ולא להשתמש בו במחזור 26. יש לנו מספיק משחקים ב-26 שאפשר לשחק אותם, שאנחנו בהכנה שהיא נכונה, כלומר להגיע עם פחות משלושה שחקני ספסל של ליברפול, צ'לסי או טוטנאם, או לוטון במקרה הזה, זה לגמרי וייבל וזה לגמרי אפשרי, ויש מחזור מספיק טוב, ואפשר להביא את הנכסים האלה ולהימנע שם מהפריט. כלומר, שימוש פה בפריט לדעתי יהיה פריט רע. זה לדעתי.
דיוק, במיוחד שאנחנו מודעים למה שהזכרנו למחזור 29, שיהיה מחזור הרבה יותר בעייתי והרבה יותר קשה להערך אליו. במקרה הספציפי של מחזור 26, אנחנו באמת מבינים שזה לא באמת החלטה, אומנם זה רק ארבע קבוצות שלא משחקות, אבל זה ארבע קבוצות שכן מביאות נכסים מהם, אוקיי? צ'לסי יש לה את הנכס הברור שלה, ליברפול גם, ליברפול וגם המחזור הכפול של 25, שאנחנו רוצים למקסם את הרווח שלנו שם, לוטון גם היא עם מחזור כפול ב-25, וטוטנאם, אחת מהקבוצות הטובות בליגה, אז באמת ברור לנו שיש שחקנים בקבוצות האלה, אבל גם מספיק זמן להיערך היה לפני, וגם, ואפילו עכשיו, אוקיי, יש לנו חילוף אחד מחזור הזה, חילוף אחד מחזור הבא, אם אתם מגולגלים, אפילו יש יותר, וגם אם אנחנו משתמשים ולוקחים מינוס, בעיניי, זה הקלעית בשליח. אם אתה במינוס, בהיט אחד, במינוס ארבע אחד, מגיע למצב שאתה עם 10 שחקני הרכב, במצב מסוים אפילו 9, אוקיי? אבל לפחות 10 שחקני הרכב, אתה בסדר למחזור הזה, ואין סיבה להפעיל פריד. אם המצב הוא קטסטרופה, ואתה רוצה ללכת טריפל ליברפול ה-25, לשמור על פלמר, דאבל לוטון לכפול הזה ולכפול שאחריו, ויש לך דאבל מטוטנאם, אתה פה במצב שאתה, בקבוצה שלך היא מבוססת על השחקנים האלה, ואם בחרת להגיע למצב הזה, אז כבר תלך עם הסיפור הזה, ויכול להיות ששווה פריד. אבל אני מניח שבקבוצה הממוצעת, כמות הנכסים מהקבוצות שדיברנו עליהם, היא יכולה להסתכם על ידי 3 חילופים, השניים שיש לנו, פלוס מינוס 4-1, להגיע למצב שאנחנו עם 10 שחקני הרכב פותחים ל-26, וזה משהו שאני הייתי הולך עליו בלי לחשוב פעמיים.
לגמרי, מסכים איתך. אגב, אני חושב שאתה יודע, רוב מה שאנחנו מדברים עכשיו, זה מה הדעה הרווחת. ולכן אני חושב שיש כל מיני אסטרטגיות, שבאמת גם יכולות לעשות, כמו ווילד קארד ובנצ' בוסט, שזה לא משהו שהוא יחסי דיפרנציאלי, לא ללכת עכשיו טריפל קפטן, או לא להשתמש עכשיו בצ'יפים, אלא להשתמש בצ'יפים אחר כך, זה גם דיפרנציאלי, זה אימור, אתה יכול להרוויח מזה המון, אתה יכול גם להיפגע מזה מאוד, כמו שדיברנו, אבל מה שאנחנו מדברים זה רוב מה שרווח כרגע בעיניי, מרוב מי ש... מסרק את המשחק הזה כבר הרבה מאוד זמן, ורואה את ההזדמנויות האלה.
נכון.
טוב, אז
אוקיי,
כאילו,
ועכשיו...
25, 26, 27 הוא מחזור רגיל, ואנחנו צריכים כבר להתחיל להתכונן ל-28, שזה דאבל של בורנמוט ושל לוטון, ול-29, שדיברנו עליו, שהוא מחזור חסר. עכשיו, האם אתה חושב... שאפשר להגיע ולסייג את מחזור 29, בהינתן הנתונים שיש לנו עכשיו, שאפשר לעבור עליהם קצת מבחינה סטטיסטית וזה, האם אתה חושב שמחזור 29 הוא מחזור שאפשר לעבור אותו בלי הפריד בכלל, ולשמור אותו להלאה?
שוב, השאלה, אפשר תמיד, אפשר לעשות את זה? השאלה מה המחיר? מבחינת שחקנים, אם אנחנו הולכים למחזור... בלי פריד במחזור 29, אני אחזור שוב על הקבוצות, זה אומנם רשימה ורשימה מקולת, אבל נסו לחשוב כמה שחקנים יש לכם מהקבוצה הזאת, מהקבוצות האלה כרגע. ספוילר, לא יותר מדי. הקבוצות שכרגע בוודאות משחקות ב-29, ברנלי, ווסטאם, פולאם, ברנדפורד, אסטון וילה וטוטנאם. אוקיי? עם יד על הלב, כמה שחקנים יש לנו פה, במקרה הכי האקזמתי, אנחנו עם 4 שחקנים. סבבה? 2 מטוטנאם, 2 מווילה, ואייב אנטוני אחד יחיד ומיוחד, יאללה, 5. אוקיי? ושוב, בגלל גם שהקבוצות האלה, הם לא סתם אין לנו שחקנים מהם, אז אנחנו לא נרצה בגלל, לא לעשות פריד, ולעלות עם כמה שיותר שחקנים משחקים, אז להביא שחקנים בעברות, מברנלי, או מפולאם, או מווסטאם, אנחנו אולי נרצה לעשות את זה, אבל זה לא שווה לנו להחזיק את הנכסים האלה קדימה. אז באמת, כל הנסיבות האלה מתווספות, כאילו נסחמות לזה שבאמת שווה, כאילו להגיע למצב שבאידיאל, מחזור 29 הוא מחזור לפריט, קחו את הקבוצה שלכם, תנו לנוח רגע, תעשו פה קבוצת כוכבים, רק מברלי ומפולם ומווסטאם, אין לכם קבוצה מגעילה מזעזעת כזאת למחזור אחד, אבל שתביא ביקוד יפה, ולהמשיך הלאה. באמת, בעיניי, זה גם, כשאני מסתכל על הקבוצות שעומדות, עתידות לשחק במחזור 29, אני באמת משכנעתי יותר כמה לא שווה לי לבזבז תפריט ב-25.
מבין אותך לגמרי. כן, קשה מאוד לראות איך אפשר לעשות את זה, אבל אם נגיד מישהו שלדעתי אפשר להגיע באסטרטגיה לשבעה או שמונה שחקנים, אולי פוטנציאל לשמור שם על הפריט, כי לרוב מי שלא ישחקו שם, כלומר, מי שישחקו במחזור 29 זה הקבוצות הפחות טובות בליגה. כלומר, הקבוצות שלא עברו שלב בגביע לשלבים מאוחרים, או חסרות המזל. אז רגע, בוא רגע שנייה נסכום. כלומר, אנחנו משתמשים פה בנתונים של בן קרלין, שכבר דיברנו עליו, ומי שלא עוקב אחר שווה לעקוב אחריו, הוא אנליסט של משחקים. הוא בעצם נותן 93% שהמשחק בין סיטי לברייטון יתקיים, סליחה, יהיה דחוי. המשחק עם הסבירות הכי גבוהה שיתקיים זה פורסט נגד לוטון, שלדעתי הם שתיהן נפגשות עם ברייטון ועם סיטי, אם אני לא טועה. ואחר כך לשפילד ומנצ'סטר יונייטד. צ'לסי בסבירות גבוהה תשחק במחזור הזה, היא משחקת נגד לידס, נראה לי, אז בבית, אני חושב שבסבירות גבוהה היא תשחק, ולכן אין את פלמר ואין את ההגנה של סיטי, של צ'לסי. אז יכול להיות שהתמונה תתבהר ב-27, ויכול להיות שאולי יהיה אפשר לעבור את זה בלי פריד ולשמור אותו למחזורים הבאים. Stay tuned.
נכון, כל מה שאנחנו רואים הוא אמת נכונה לשעתה.
כן,
נגיד, הזכרת עכשיו את צ'לסי, צ'לסי במידה ולא תעבור, היא משחררת משחק בוודאות, כי היא נגד ארסנל, ארסנל הודחה מהגביע, אז משתחררות לנו פה שתי קבוצות עם נכסים, עם שחקנים שאפשר להשתמש. שוב, באמת, הכל יוכרע ברגע שנדע את התמונה מהגביע, ואז נהיה יותר חכמים, אבל מה שאנחנו אומרים זה שהמחזור, אנחנו לא יודעים את התמונה המלאה, יש לנו את המידע עכשיו, ואנחנו כבר די עכשיו צריכים לקבל את ההחלטה לגבי פריט במחזור 25. אז בהינתן הקלפים שיש לנו עכשיו, ומה שאנחנו יודעים, והמידע שלפנינו, שווה לשמור כרגע על הפריט. מי שבאמת בנה אסטרטגיה סביב זה, אז חשוב מאוד, סביב הפריט ב-26, אז חשוב מאוד לראות איך הוא נערך למחזור 29 הזה, שהוא מחזור מאוד מאוד חסר, בלי להריד יותר מדי את הספינה. כי בידיעה שהמון קבוצות יהיו בפריד ב-29, אז שלא תהיה פגיעה בדירוג במחזור הזה.
תצא. טוב, נראה לי אולי לסיום ככה, מה ההמלצות שלך לשבוע הבא, שחקנים להביא, כאילו דיברנו על זה קצת במהלך הפרק, אבל בואו אולי נמקד את זה לסוף.
בואו נמקד את זה באמת, וניתן כל אחד כזה טופ 2-3 under the radar מבחינתו, נראה לי.
סבבה.
לתקופה הקרובה. מבחינתי במקום הראשון, ודיברנו עליו, אבל אני שוב אזכיר אותו, כי אני... יותר מזה אני אגיד, אני מאוד התבאסתי שהוא הפקיע במחזור האחרון, אני מדבר על רסמוס הוילונד, אני כבר תכננתי להכניס אותו במחזור הקרוב, למחזור 25, למפגש מול לוטון, וקצת ביאס אותי הגול שהוא נתן נגד וילה בחוץ, אני מרגיש שקצת עלה על הרדאר טיפה יותר מדי, הבאתי להביא אותו ממש מבחוץ, אבל הוא מבחינתי מאוד מאוד מעניין אותי כרגע. וולבס, אומנם הפסידה במחזור האחרון, לברנדפורד, לא נגענו במשחק הזה, הוא התפספס לי, לא נורא, התפספס לנו, בוולבס, קוניה נפצע במשחק האחרון, יכל להיות מעניין, אני, שנינו עם פדרו נטו, אני חושב שזה נכס מאוד מאוד חזק ומאוד מעניין, במחיר לא רע, שווה לשים לב אליו, במשחק הקרוב מול טוטנהאם בחוץ, אני בכלל לא פוסל החזר
שמים גול
שלו.
לפחות.
כן, אם אתם, כאילו, אני מבין שזה מחזור שהרבה קבוצות חזקות בלוז ירוק, וקשה למצוא את מי לספסטל, אבל אם אתם טיפה, יש לכם את המקום הזה, בלי חשש הייתי הולך על שחקן וולפס, הקפה של וולפס נגד טוטנהאם, ולאחר מכן ב-26 בחסר נגד שפילד, ואחרון, שחקן הגנה של סיטי, זה ההמלצה, ואני אבחר באקה. מקווה שהשארתי לך משהו.
לא השארת לי כלום, אז אני אסכם את זה, כאילו ננסה לתכלל את מה שדיברנו עליו בפרק ואת ההמלצות שלך. אני חושב שהפרסט פריוריטי זה להביא שלישיית סיטי, לפחות, כאילו, לפחות עכשיו, בלי יותר מדי מינוסים וזה, להגיע לשלישיית סיטי זה... טופ פריוריטי, בגלל שהם עכשיו בדאבל, בשני משחקי בית, והם ב-26, שהוא מחזור בלנק, הם משחקים נגד בורנמות' בחוץ. לכן אני חושב שחשוב מאוד להגיע עכשיו לשלישיית סיטי. הגנה, דה בריינה או פודן ואלנד בעיניי, וגם אני בהגנה הייתי הולך עם אקה. זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא להגיע לשני נכסי ליברפול, ולחכות עם זה לדדליין, שאנחנו נקבל ודאות היום. לא, כמו שדיברנו בתחילת הפרק, אם סלח לא משחק, ג'וטה לדעתי הוא וואו, כאילו באמת בכושר מטורף, והקבוצה מתמגנטת אליו. אם טרנד לא משחק, אז אני הייתי הולך במידה של, ואני רואה נכס הגנה, הייתי הולך עם ונדייק ולא עם רוברטסון, למרות שהוא היה משחק, במשחק מאוד טוב במשחק הקודם, כי צימיקס חוזר והוא יכול לקחת שם דקות. אחר כך, בהנחה ויש לכם כבר את הדברים האלה, אני חושב שמשחק שהוא לא מדובר מספיק, זה ארסנל נגד ברנלי בחוץ, וסאקה הוא מוצר חובה, ואם לא סאקה, אז הייתי הולך עם טרוסארד, שפתח במשחק האחרון כחלוץ, וכבש. זה המשחקים והטיפים שלי.
יפה מאוד. קפטן, למחזור הקרוב?
הלנד וסלח, בלי, כאילו, מבחינתי בלי התלבטות.
אלנד עם הטריפל, ובהצלחה לכולנו.
כן.
אוקיי, זה היה פרק 16 שלנו, של ווילד קארד. תודה רבה שהזנתם, תודה רבה שהייתם עד עכשיו. ממליצים לכם ובקשים, מזמינים אתכם לעקוב אחרינו ברשתות, בטוויטר, בטיק טוק של FPL ג'ינג'ר, בעלי תוכן בגבוה. ואנחנו נמשיך לתת לכם את הדיווחים ואת הנתונים ואת הסיקורים, ונשתמע.
יאללה, מעולה, יופי של פרק היה, איתי, תודה רבה לך. FPL
תודה
גוד.
רבה, ביי ביי.